רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
רצח פוליטי מזעזע אתמול בארצות הברית, ניסיון חיסול נועז בקטר של צמרת חמאס, אורח חטופים בלחץ יותר גדול, עזה בוערת, 11 לוויות השבוע של חיילים ואזרחים, התושבים בעזה נמלטים והכרעת החמאס נראית קרובה מתמיד. 706 ימים אחרי, האם זה הניצחון המוחלט? כרגע אין על זה תשובות. ערב טוב לכם, צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. נאמר ערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רוהקר. ולקראת ראש השנה תשפ"ו, התוכנית הזאת תוקדש כולה לגיבורים בתחומם. ואני גאה להציג ולארח את סגן אלוף במילואים ניר חצ'בי, שהחליט לעלות על מדים ולחזור להילחם יממה אחרי שבנו יונתן נרצח במושב יחיני בשבעה באוקטובר. נשמע ממנו איך משלבים את המלחמה על הבית עם הזיכרון הטרי והכואב, ובחלק השני של התוכנית נערך גיבור נוסף שהטביע את חותמו על התרבות בישראל כבר 65 שנה, וקוראים לו המאסטרו דוד קריבושה. נשמע ממנו על תחנות בחייו ובחיינו כעם. ערב טוב לך, ניר חצ'בי.
ערב טוב.
תודה שבאת לאולפן. הישר ממה שנקרא מהשטח. Okay. אני רואה את עליך את המדים והנשק. לפני שנמשיך, רק מילה שלך. אנחנו מתקרבים לשבעה באוקטובר. אם אתה יכול לשתף אותנו בתחושות של התאריך הזה.
טוב, השבעה באוקטובר זה תמיד מזכיר לנו את מה שקרה לפני שנתיים. למרות שאנחנו גם במדינה, אבל גם במשפחה, חיים את זה כל יום. אני חושב שזה תאריך שהוא מסמל את האירוע הגדול שקרה לנו מאז הקמת המדינה, אבל אנחנו חיים את זה כל יום. כלומר, זה אומנם תאריך, אבל אנחנו לצערי, גם עם החדשות שהיו השבוע, ועם כל מה שקורה, אז אנחנו עדיין, אני לא יודע אם להגיד בשבעה באוקטובר, אבל אנחנו באוקטובר, איפשהו שם.
ואתה נמצא בשטח, הרוח היהודית, הישראלית, פועמת בחוזקה?
כן, פועמת בחוזקה, פועמת אצל חיילי המילואים, פועמת אצל האנשים, ויש רוח חיובית, גם התנדבותית, ולכולנו חשוב להגן על המדינה שלנו.
ואתה לא, אפילו לא הספקת לשבת שבעה, אתה ביקשת לעלות על מדים.
כן, אני, יונתן, נרצח בשבעה לאוקטובר, בזמן שאני נמצא בחול, וקיבלתי את הטלפון מהבן שלי הגדול, שאומר, אבא, יונתן פצוע. אני כמובן כבר בשש וחצי ידעתי מה קורה במדינה, אבל אני חבר קיבוץ כיסופים, הייתי עסוק במה שקורה בקיבוץ כיסופים. יונתן היה במושב יחין אצל סבא וסבתא, לא חשבתי שיגיעו לשם. אז ידעתי בגדול שקורה משהו, אבל לא חשבתי שזה יקרה אצלי בבית. והייתי עסוק בדברים אחרים, במקומות אחרים. ושקיבלתי את הטלפון מהבן שאומר, אבא, יונתן פצוע, ירו לו בחזה. אנחנו היינו כמעט שלוש שעות עסוקים כולנו בנסות להציל אותו. הוא היה גוסס כמעט שלוש שעות, וכל המשפחה, כל המשפחה המורחבת, כולנו. אני אומר בהרצאות שאני עושה, שהנשק היחידי שהיה לי כקצין בצבא של 30 שנה בשורות הביטחון, הנשק היחידי שהיה לי זה וואטסאפ. ובסוף, רק דרך וואטסאפ, הייתי צריך להילחם לנסות להציל אותו. ולצערי, אחרי שלוש שעות...
זה היה הנשק של הרבה מאוד אנשים בשבעה באוקטובר, הוואטסאפ. הלוואי והיה נשק אחר, ולא רק הוואטסאפ. ואיתך אנחנו כמובן נדבר בהרחבה, ואנחנו קצת אקטואליה להתחיל את התוכנית. השבוע קיבלנו עוד תזכורת מדממת בעקבות הפיגוע בירושלים, שביטחון אזרחנו היא משימה קשה ומורכבת, אך קדושה. השבוע שבו נרצחו שישה ירושלמים, קיבלנו גם את גבורתם של שני חרדים חמושים שנטרלו את שני המחבלים. ונשמרתם לנפשותיכם, זה ציווי מהחשובים ביותר בתורה. זהו, אז אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר, הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול, ואנחנו מתחילים. אז כאמור, בשבעה באוקטובר, ניר חצ'בי, סגן אלוף במילואים, היה בחופשה בחול, והטלפון מגיע מהמשפחה במושב יחיני. יונתן חטף כדור, תחזור לארץ, הם אומרים לו, והוא חוזר. והוא חוזר לא כדי להתאבל, כי לזה הוא אמר שיהיה לו את הזמן. הוא חוזר כדי ללבוש מדים ולצאת וללחם כמגד בחזית הדרומית. ניר, צריך להיות מורכב מאישיות מיוחדת להחליט את ההחלטה הזאת.
אני חושב שזה עניין של בחירה בחיים. כמו כל דבר שקורה לנו בחיים, יש לנו בחירה. ואני זוכר את השבעה באוקטובר, הגעתי לארץ, וכשהבנתי שיש מלחמה, זה הדבר הראשון, זה שעשיתי, זה התקשרתי לקצינת הקישור, תגייסי אותי, והתקשרתי לגדוד, שהגדוד שלי כבר גויס יום קודם. תכינו נשק מדהים, ואני מגיע ונלחמים, מהסיבה שאלף, המצב שהיה המדינה נמצאת. ואנחנו צריכים להסתכל לא רק על טובתנו האישית, אלא אנחנו צריכים להסתכל רגע על טובת המדינה. נכון, זה כואב, איבדתי את הבן, וכמו שאני אומר כל הזמן, אני מתאבל עליו כל יום, כל רגע, אבל הייתה לי שיחה ככה עם יונתן בצד, ואמרתי לו, יונתן, אני רגע אורז אותך, אני מניח אותך רגע הצידה, כי עכשיו צריך להילחם למען המדינה.
למען המדינה.
ואני מזכיר פה לכולם מה קרה לנו בשמיני לאוקטובר, זה לא כמו היום, היה בלגן ואף אחד לא הבין, והיה כאוס שלם, אז מישהו היה צריך להיות אחראי וללכת קדימה, ואני לקחתי את זה על עצמי עם הגדוד שלי, בכל זאת אני מגד, יש לי גדוד.
למי התקשרת בגדוד, שיכין לך את המדים?
התקשרתי למפה המפקדה, והתקשרתי לזה שבינתיים גייס את הגדוד ביום קודם, ואמרתי להם, תכינו את הכל, אני מגיע. וכמו שאמרתי, הבחירה היא לבחור מה לעשות בכל סיטואציה שיש לנו בחיים, בטח וסיטואציה כזו קשה. אני טוען שבחירה זה מתנה. יש לך יכולת אחת לבחור לשבת בבית. יכלתי לשבת בבית ולפקוד ולהתאבל, זה לא היה מקדם אותי. ויכלתי לבחור ללכת ולתרום למען המדינה, לתרום למען העם שלי, ולעשות גם משהו שאני חושב שיונתן היה גאה בו.
ואני רוצה לשאול אותך, איך נראה העם מנקודת מבטך?
מורכב בתקופה הזו.
כן.
אני ככה נהנח, כי זה מאוד מאוד מורכב. אתה יודע, כל המשבר שקורה לנו במדינה, ימין ושמאל, אפילו בחברים הקרובים, אתה כבר לא יכול לשבת היום בשולחן, ולא פוליטיקה, ולא החברים הכי קרובים ימין ושמאל.
זה לא כל כך ימין ושמאל, אם אני רואה את זה, זה האם להכריע את החמאס, או ללכת לאיזושהי עסקה? איך מתמודדים עם הדילמה הזאת, או עם, עם הוויכוח האמיתי דרך אגב? זה לא קורה את החברה הישראלית כמו שזה, הנושא של החטופים, בלעדיהם אנחנו לא נחזור להיות מי שהיינו.
קודם כל אני חושב שחובת המדינה להחזיר את החטופים, ואני גם מפה, אני יכול להגיד לך שאני כל יום כשאני מתפלל בבוקר, אני מתפלל לחזרת החטופים, ואני גם מתפלל שאני אומר, וואלה, אלוהים תן לי את ה... שיכאב לי ולא יכאב להם. מה שאפשר להקל עליהם, כי אני חושב עליהם כל הזמן, וגם בתוך החטופים היה לנו חברים, אנשים שאני מכיר,
כן.
שחזרו חלקם. אבל אני בסוף חושב שכל אחד צריך לעשות את תפקידו. כלומר, אני חושב שהמדינה שלנו כמדינה, היא צריכה לעשות הכל וכל מה שביכולתה כדי להחזיר את החטופים. החומרים לא פרוסים לפני שאני יודע לקבל את ההחלטות, אז אני רוצה לסמוך על מי שמקבל החלטות כזה או אחר, שיעשה כל מה שצריך לעשות כדי להחזיר את החטופים, ומנגד אני חושב שהמדינה, המשפחות, סליחה, צריכות לעשות הכל, הכל, וכל מה שהן עושות, מבחינתי זה מבורך. אם אני הייתי, פעם שאלו אותי מה הייתי עושה,
כן.
אני הייתי נכנס לעזה, כאילו, אני כן. אם אני הייתי משפחה חטופה, כל מה שהם עושים, מבחינתי זה ראוי ומובן ומקובל, וכל אחד צריך לעשות כל מה שהוא יכול לעשות כדי להחזיר את הבן שלו.
ו... הצטרפת למשפחת השכול של השבעה באוקטובר. יש לך, אתה בקשר עם משפחות?
כן. אני נמצא, קודם כל אני נמצא בקבוצת תמיכה. קבוצה של עמותה שנקראת ישראל אחת. אני חושב שאולי זאת הקבוצה היחידה, אולי היחידה בארץ, שגם אני וגם אמא שכולה של חייל שלי נמצאת שם. כלומר, חייל שלי שנפל בשמיני לאוקטובר, תומר דולב זכרונו לברכה, וכאילו אנחנו תמיד יושבים ביחד, והיא אומרת, הנה, זה המפקד של הבן שלי, ושנינו למעשה איבדנו את הילדים במלחמה האחרונה, ושנינו נמצאים באותה קבוצת תמיכה, אז אנחנו נפגשים פעם בשבועיים, כל יום שלישי. אני מכיר, יש הרבה מפגשים, יש הרבה קבוצות שאנחנו ככה מדברים, אני גם מחזק הרבה מאוד אנשים, מתקשרים אליי משפחות שכולות, לחזק אותם, אנשים לא יודעים איך לקום בבוקר, איך מצליחים לקום, מה עושים. אז אני מנסה ככה להראות להם שבתוך כל החושך הגדול הזה שיש לנו, איך אנחנו מגדילים את האור, איך אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר, אנחנו לא נשכח את הילדים שלנו. הכאב נמצא איתנו תמיד, אבל אנחנו צריכים לחיות. אנחנו צריכים להמשיך לחיות. יש לנו למה. יש לנו ילדים, יש לנו משפחה, יש לנו את עצמנו. אנחנו צריכים לחיות בשביל עצמנו, ולצד הכאב, הכאב תמיד יהיה, הוא תמיד נמצא, ואין לנו ברירה אלא להמשיך לחיות ו...
איך אתה מנציח את יונתן?
אז אני עושה כמה פרויקטים להנציח את יונתן. הפרויקט הגדול והמשמעותי עבורי זה ההרצאות שאני עושה.
תספר קצת על הפרויקט הזה.
אז אני עד לפני 8 חודשים עבדתי בכלל בתחום אחר, בתחום הניהול, והחלטתי שאני עושה רגע משהו אחר, וקראתי להרצאות שלי דרך יונתן. ודרך יונתן, דרך הערכים שלו והדרך שלו וסיפור החיים המשפחתי שלנו, אני מדבר על ערכים. אני למעשה משלב את הסיפור האישי יחד עם כלים פרקטיים. אני עושה את ההרצאות האלה גם למנהלים, לעובדים, לבתי ספר, י"א-י"ב, ארגונים גדולים. עכשיו ממש חזרתי לא מזמן מההרצאה של ארגון גדול, ובהרצאה הזו, מבחינתי, כל אחד יוצא מיונתן קטן. כל אחד לוקח משהו קטן מיונתן, הולך איתו הביתה מהערכים ומה הדרך שלו, ואני אומר לעצמי, בכל הרצאה כזו יש עוד 200, 300, 500 איש שהכירו את יונתן, הם גם הולכים, אולי הולכים הביתה, ואם זה תלמידים אז הם זוכרים אותו. אז זה פרויקט המרכזי שאני עושה, ודרכו אני מנציח ככה את יונתן, ועשינו עוד כמה מיזמים, בנינו כיתה לילדים, עשיתי הרצאה לילדים בעלי מוגבלויות. ולהפתעתי, עשיתי להם הרצאה, את ההרצאה שאני עושה.
כן.
וזה, קודם כל זה היה מדהים, לעשות להם הרצאה כזו לבית ספר בבאר שבע, והקמנו ביחד כיתת יונתן בבית ספר בני תקלים בבאר שבע. יש שם תמונה של יונתן, אני מגיע לשם, אז הילדים קוראים לי אבא של יונתן, הם כבר יודעים שאני מגיע, ואנחנו עושים פעילויות ביחד וכיתות ביחד.
כן.
ויש עוד כל מיני מיזמים שאנחנו עושים כדי להנציח את יונתן.
החגים מתקרבים, מה זה עושה לך? זה לא פשוט, תקופה לא קלה, החגים.
כן, חגים, סופי שבוע, ימי שישי.
ימי שישי.
יונתן היה דתי. עם כיפה על הראש, הוא בחר דרך והחליט שהוא רוצה להיות דתי. אז החגים זה תמיד קשה, כמשפחה. מסתכל לפעמים ימין השמאלה מי יושב לידך. וכאילו תמיד זה נמצא בראש שיונתן צריך להיות כאן והוא כאן. ואני זוכר אגב בסוכות של ה-23 לאוקטובר, קניתי לו כיפה לבנה. והבאתי לו את הכיפה והוא ככה, אני זוכר אפילו את הסיטואציה, אני כזה שוכב בסלון אצל ההורים, ואני מראה לו את הכיפות שקניתי לו, קניתי לו שתי כיפות לבנות, והוא ככה ניגש אליי, ילד בן 18, כזה גבוה, מחבק ומנשק, אומר, אבא, תודה, זה בדיוק מה שהייתי צריך, בדיוק קנית לי. זה כזה...
וואו.
מזכיר כל הזמן.
אנחנו שומעים את הסיפורי הגבורה, ושומעים את הסיפור של הקורבנות מכל מיני כיוונים. מי זה היה יונתן?
יונתן היה ילד קודם כל שמח. חייב לציין, נתן ילד שמח, ילד חייכן. כולם אהבו אותו. הוא היה נכנס לחדר וכולם מרגישים שהוא נמצא שם. הייתה לו חמלה ענקית לבעלי חיים, היה לו לב מיוחד. הוא אהב בעלי חיים מאז שהוא קטן, פרות, כבשים, סוסים, היו לו כלבים. אבל במיוחד, במיוחד, זה מאוד מפתיע לילד בן 18, הוא אהב פרות. יונתן ופרות זה הולך ביחד, ולפעמים אני אומר לאנשים, עד כדי כך שהשומר מסך שלו, איזה ילד בן 18 שלו שומר מסך של פרה? מקסימום כלב או חתול.
תבדוק אם יש לאיזה פרה על שמו גם.
קודם כל אנחנו הוצאנו שוקולד פרה משטראוס.
אוקיי.
הוצאנו שוקולד פרה עם חברת שטראוס, כדי להנציח את יונתן.
כן.
אז באמת זה שוקולד פרה, שהוצאנו ביחד עם שטראוס להנציח את יונתן. ולצערי גם יונתן איבד את החיים שלו ברפת, אצל סבא וסבתא. כל החיים שלו זה ירפת.
אז בשעות האלה של 6 בבוקר, 6:40, איפה הוא היה?
יונתן היה בבית
של סבא. מה הוא עשה?
אז אני אסביר. יונתן, חודש בערך לפני, אמר לי, אבא, תשמע, אריאל, שזה הבן דוד שלו, נוסע לחוץ לארץ לתאילנד, הוא גם היה רבשץ, אגב, במושב יחיד, והוא גם מנהל הרפת. והוא אמר לי, אבא, תשמע, החלום שלי מתגשם. אריאל נוסע לחוץ לארץ, ואמר לי ככה, במילים האלה יונתן אמר לי, אבא, אריאל אמר ככה, ג'וני, ככה היה הכינוי שלו, אל תבלבל לי את המוח, תקבל את ההחלטות ברפת. והוא אמר לי, אבא, הקשמתי חלום. אני מנהל הרפת.
וואו.
כלומר, ילד בן 18, מקשים חלום, יש הרבה אנשים שחיים הרבה מאוד שנים ולא מצליחים להקשים חלומות, והוא הקשים את החלום שלו. ובאמת, הוא היה ברפת רוב הזמן, ובשבעה לאוקטובר, הוא במקום להיות בבית עם אמא ואחים שלו, הוא היה אצל סבא וסבתא ברפת, כי אריאל לא נמצא. וכשהתחילה התקפה, אז הוא היה בתוך הבית, ולצערי הרב, הם עלו למרפסת לקומה השנייה, מתוך הבנה שבכל זאת מושב יחיני, הוא לא צמוד, אני גר בכיסופים, זה כיסופים צבע אדום, מחבלים.
ממש.
זה חיים את זה 20 שנה.
כן.
במושב יחיני זה... לא הייתה כזו מודעות לאירוע, וזה נראה גם הזוי. אני גם, כשאמרו לי יחיני, זה נראה לי מאוד מאוד רחוק. אז הוא עלה למרפסת, לקומה השנייה, עם המשפחה, עם סבא, עם דודים. וכשהמחבלים פרצו לתוך יחיני, הם נכנסו רגלית לתוך יחיני, 8 מחבלים שנכנסו רגלית, והם גנבו רכב, הם גנבו את הרכב של הבת דודה של יונתן. וכשהם נסעו עם הרכב, נסעו בערך 1.5 קילומטר, ולא עשו כלום. הכדור הראשון שהם ירו, זה כשהם הגיעו מול הבית, ויונתן במרפסת, ויונתן רואה את הרכב של הבת דודה, ואני מזכיר לכולם, זה חג ויישוב דתי.
הוא בטוח שהבת דודה בא לבקר.
הוא בטוח שזה בת דודה, וזה משהו גם חריג, שפתאום היא נוסעת, משהו פה קורה פה, למרות הבומים מסביב, וצבע אדום וכו'. והם יורים ביונתן, כדור אחד, זורקים רימון שלא מתפוצץ, ומנסים להיכנס לתוך הבית, ולשמחתנו לא הצליחו להיכנס לתוך הבית.
יאללה.
ויונתן יורד מהמדרגות פנימה לתוך הבית, ומנסים לטפל בו בשלוש שעות, עד שלצערי הרב...
הוא הספיק לומר משהו?
אני הספקתי... אני הייתי עסוק בשלוש שעות האלה להציל אותו. לא הייתי עסוק בלהיפרד ממנו.
בלהיפרד ממנו.
לא. לפעמים יש לי קצת כזה כאב קטן, למה... מה היה נכון לעשות? מצד אחד, אני אבא ומפקד כזה שצריך לדאוג לכל הדברים, אז הייתי עסוק באמת, לנסות להציל אותו, לא להיפרד. אני יודע שאימא שלו ואח שלו דיברו איתו כל הזמן ברמקול, אבל כן הספקתי בשלב מסוים שהבנתי שאחרי זה שעתיים, שצריך גם לדעת להיפרד, והתקשרתי ואמרתי לסבא שלי יונתן, תשים את הטלפון, תגיד לו שאני אוהב אותו. וכשפגשתי אותו, כשהוצאתי אותו ממושב יחיני, אז הוא אמר לי, אני אמרתי ליונתן שאתה אוהב אותו, וזה מעשה מילים האחרונות שספקתי להגיד ליונתן שאני אוהב אותו.
עכשיו שמדברים על העוטף, אתה בכיסופים.
כן.
השתקמנו?
בתהליך.
בתהליך.
בתהליך. קיבוץ כיסופים, לפחות לפי התוכניות הקיימות כרגע, של הקיבוץ, לא של המדינה, מתכנן לחזור שנה הבאה, כרגע הקיבוץ נמצא בעומר. אבל חשוב לי להגיד לאנשים ולמאזינים, להיות היום באזור העוטף, גם אם אין חמאס, זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי.
זה לא נורמלי לילדים, אני אומר לכם, זה כל היום פיצוצים, כל היום החלונות, ככה דופקים עם מרידות של פצצות, זה לא נורמלי, זה אזור מלחמה, זה פשוט אזור מלחמה, זה עוד לא קשור בכלל אם יש חמאס או אין חמאס. אני רגע מדבר רגע לילד שנמצא שם, וצריך לשמוע כל היום יריות, טנקים יורים, מטוסים מפציצים, זה אזור מלחמה. ואני בכלל טוען שכל עוד המדינה לא הגדירה שנגמרה המלחמה, אז אני אומר רגע, איך אפשר לחזור אם המדינה בעצמה לא הגדירה שנגמרה המלחמה? אז מתחילים שיקום, אבל זה ממש לאט לאט, ואני חושב שקודם כל צריך לשקם את הנפש, לפני המבנים ולפני הכל, תושבי העוטף צריכים לשקם את הנפש, צריכים לשקם את עצמם, לשקם את הילדים. הייתי באספת הורים אצל הבנות שלי, ומנהל בית הספר אומר, אני 50% מהתלמידים בפער בין שנתיים לשלוש שנים. כלומר, תלמיד בכיתה י' הוא ברמה של כיתה ח' ת', זה פער שצריך, 50% מהתלמידים שצריכים להשלים.
לחשוב שגם הקורונה והמלחמה.
ולכן אני אומר שחשוב קודם כל לשקם את הנפש, וכמובן אחר כך את הדברים החומרים, שגם זה חשוב כמובן, אבל אנחנו צריכים עזרה.
אתה תרצה לחיות שם?
כן, אני רוצה לחיות שם, אני חיה בעוטף, אני חי בעוטף, אני כל החיים שלי, מושב יחיני, אני נולדתי במושב יחיני, למרות שב-20 שנה האחרונות אני גר בכיסופים, אבל כן, העוטף זה הבית שלי, הדרום זה הבית שלי, ברור.
כמה שנים ייקח לנו להשתקם כחברה לדעתך?
אני חושב שזה תלוי מה יהיו התוצאות, קודם כל. אני חושב שאם החטופים לא יחזרו, אז אני חושב שזה ייקח לנו יותר זמן. אבל אני מתפלל שהם יחזרו, ומי שחי, שיחזור חי. זה ייקח הרבה מאוד זמן. עוד פעם, אני חושב שזה תלוי בתוצאות של המלחמה ואיך זה יסתיים, ואנחנו גם רואים חדשות לבקרים כל פעם שיש אירועים שיכולים לשנות ימינה ושמאלה, פתאום יש לך מלחמה עם איראן, זה פתאום משנה. בוא נראה, נסיים את המלחמה, אבל זה ייקח זמן. זה ייקח זמן, ונפש האדם היא רגישה, וייקח זמן לחברה הישראלית להשתקם, לאנשים להשתקם, ולנו כמדינה אחד לשני, לאהוב אחת השני, לראות את אחת השני, לראות את השונה, אני חושב שייקח לנו זמן, אבל אני גם יחד מזאת חושב שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה.
חייבים להילחם.
אנחנו חייבים.
עד הניצחון המוחלט. או עד אחרא.
אני לא יודע להשתמש במושגים האלה, ואני לא רוצה להשתמש במושגים האלה. אני חושב שאנחנו צריכים להילחם עד שאנחנו מבינים שאין לנו איום בצד השני. אני לא יודע להגיד מה זה המושגים האלה. אני רוצה לחזור לכיסופים. פעם שאל אותי מישהו מה זה לחזור לכיסופים, ואמרתי לו, אני רוצה לבנות בית בלי ממד. אתה יכול להתחייב?
אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, זכותנו המלאה לחיות כאן בביטחון, בלי איומים אזוריים, וזה הדור שלנו להילחם על הדורות הבאים. ואם צריך לעשות את זה, אנחנו כולנו נהיה שם בשבילם. כי אחרי 75 שנות עצמאות, הגיע הזמן שהדורות הבאים אולי יוכלו קצת לישון בשקט. לא יעלה על הדעת שהעוטף במשך שנים, היה נתון למטווח, סדרות, אופקים, אזורים אחרים, ולא הכנסנו לזה חשיבות כי זה לא היה במרכז. עכשיו, כל ישראל, לא רק הם אחים, לא רק הם אחים לנשק, אלא הם גם ערבים זה לזה וצריכים. מה אתה רוצה לברך לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, תשפ"ו?
הייתי קודם כל
מה החלום שלך?
החלום שלי שנחזור, כמה שזה נשמע, נחזור לשגרה.
נחזור לשגרה.
נחזור קודם כל לשגרה, אבל הרצון האמיתי שנשמור על המדינה שלנו, אנחנו אוהבים את המדינה שלנו. אנחנו לדעתי האזרחים היחידים בעולם שכשיש מלחמה חוזרים למדינה שלנו.
כן.
כי אנחנו אוהבים את המדינה. אז אני קודם כל מאחל שהמדינה שלנו תהיה מדינה חזקה, ושנמשיך לחיות כאן, ונחיה בביטחון, ונחיה ביחד, בשלווה, לא משנה אם אתה, לא משנה מי אתה ומה אתה, ושיהיה טוב לעם ישראל, ושחיילינו יחזרו כמה שיותר מהר בשלום, ושהחטופים החיים, וגם מי שלא חי, כולם יחזרו. לאחל לעם ישראל, באמת, זה כבר יותר משנה טובה, זה באמת, זה אפילו כמה שנים טובות, ובעיקר מדינה חזקה, אני אוהב את המדינה שלנו.
תודה רבה לך, ניר חג'בי. אנחנו לא ניפרד לפני שתגיד לנו עם איזה שיר היית רוצה להיפרד, ולמה בחרת את השיר הזה?
הייתי רוצה את השיר מזמור לדוד, בלחן של אהוד בנאי. השיר הזה, יונתן באינסטגרם שלו, מי שיכנס לאינסטגרם יונתן חג'בי, יראה כתוב, שפתך ומשענתך אמן החמוני. וזה, זה יונתן, האמונה שלו והדת שלו. ובאחד הימים שחזרתי מהלימודים, והיה לי פקק, אני בדרך כלל כל יום שישי עולה לבית העלמין, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה? בוא נחשוב, במקום להתעצבן, עוד פעם, לחשוב חיובי על כל דבר שקורה. אמרתי, אוקיי, איך אני מנציח את יונתן? ושמעתי את השיר. ואז קיבלתי החלטה שכל יום שישי בארוחת שישי, במקום את המזמור לדוד, אצלנו לפחות בבית, שעושים אותו ב-180, כי רוצים לעשות קידוש ולאכול, אנחנו נשיר את השיר הזה, ואני שר אותו, ואני למעשה מזמין את יונתן לארוחת השישי.
וואו.
וגם בסוף המזמור, יש את הצוואה של יונתן. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אז זאת הצוואה שלו. מהמזמור הזה, וכל פעם שאני שומע, אני כמעט כל יום שומע אותו ושר אותו, זה מחבר אותי.
וגם
יונתן.
אנחנו נשמע אותו. תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים ניר חג'בי, אביו של יונתן, זיכרונו לברכה, ושנאחל לכולנו באמת רק בשורות טובות, אז נשמע את אהוד בנאי, מזמור לדוד.
השם רואי לו אחסר בינו דשא יאו ביצני על מי מנוחות ינעלני נפשי יש עובר נפשי יש עובר ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי אלך בגיץ על מוות לא יירא כי אתה עמדי שבטך שבתך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפני שולחן תערוך לפני שולחן תערוך לפני שולחן נגד צורריי בשמן ראשי נשענת בשמן ראשי נשענת בשמן ראשי כוסי רוויה בית השם ושבתי בבית השם לאורך ימים
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
תודה שנשארתם איתנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאורח השני שלנו הערב באולפן, הלא הוא האחד והיחיד, דוד קריבושה. כבר 65 שנה שהוא חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו במוזיקה. הילד שגדל במשפחה ששרדה את השואה, דור שני לשואה, הפך בעל כורחו לצבר שחדר במהירות לקודש הקודשים של המוזיקה הישראלית. דוד קריבושה חגג לא מזמן 80, עם מופע חדש, כל החלומות, וספר אוטוביוגרפי חדש. ערב טוב, דוד.
ערב טוב.
תודה שבאת לאולפן שלנו ברדיו סול, ורק להתחיל את השידור ולומר לך שגם בלונדון יש לך צופה אדוק בשם אראל משה, שכשהוא לא מפגין נגד האנטישמים האלה, הוא אמר שהוא ישמע את התוכנית הזאת.
נהדר.
אז תמסור לו דרישת שלום אם אתה...
ברור.
יופי, נהדר. דוד קריבושה, קודם כל, המקור של השם, איפה זה מגיע ואיך פתאום... בין דור שני לשואה הופך להיות חלק מעמוד התווך של המוזיקה הישראלית.
קודם כל השם קריבושי הוא ברוסית צוואר עקום. איך קיבלתי את השם הזה?
איך קיבלת?
במאה הקודמת, במאה לפני הקודמת, שהחיילים הרוסיים הלכו לצבא, הם היו הולכים לכמה שנים, או חוזרים, או שחוזרים בארון, או שפשוט נעלמים ואי שם נמוגים, בזאת הקרב. היהודים החכמים התחלפו עם הגויים בשם המשפחה, שילבו להם כסף, והגויים הלכו במקומם לצבא, וכך קיבלנו שם, לא יהודי.
זה גאוני. תשמע?
תמיד אמרו שהיהודים חכמים.
נכון.
למה התחיל אנטישמיות?
והם הלכו בכיף הרוסים שלקחו את השם?
בטח, תשמע, אז הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם.
כן.
הם קיבלו, אני לא יודע, על בכלל מה מדובר, וזהו, הם הלכו לצבא, בשמחה.
ובאיזה שנים המשפחה מגיעה לארץ?
שנות ה-20.
שנות ה-20?
כן.
של המאה הקודמת.
כן.
כשבארץ הזאת יש רק מלאריה וביצות ומחלות וקדחת וכל הדברים. והם עוזבים את רוסיה ובאים לפה.
אמא שלי למעשה מפולניה.
כן.
אבא שלי מרוסיה. ואחר כך דיברת על השואה, אח של אמא שלי היה מרדכי טננבאום, שהיה מנהיג המרד בגטו ביאליסטוק, והתאבד דקה לפני שגרמנים הגיעו אליו. וזה דוד שלי.
וואו.
מרדכי טננבאום.
מרדכי טננבאום.
כן.
כשאתה...
אז אמא עלתה לארץ, הבריחו אותה, היא שיקרה בקשר לגילה, היא אמרה שהיא יותר מבוגרת, צעירה יותר בארבע שנים, אחרת לא היו לוקחים אותה לארץ.
כן.
הפרטיזנים הבריחו אותה ביערות, והיא עלתה לארץ, אני חושב שאמא עלתה לארץ בשנות ה-30. אבי כנראה, הוא היה מבוגר מאמא שלי בעשר שנים, היה בשנות ה-20.
וכשנולדת, נולדת למדינה פחות או יותר עצמאית?
לא, 44.
44, ארבע שנים לפני, זה לא הרבה.
ארבע שנים, כן, כן.
ופתאום, מה? המדינה העצמאית הזאת מאירה פנים למשפחה שחזרה, שרק הגיעה וכולה בקשיים?
אתה יודע מה? זה לא היו קשיים. כולם היו מאושרים אז. אבי סיפר לי שכל שישי הם היו הולכים לביאליק, ברחוב ביאליק הביתה, רוקדים הורה אצלו בחצר.
ביאליק ברמת
גן. חיים נחמן ביאליק.
לחיים נחמן ביאליק.
חיים נחמן ביאליק.
האיש, לא הרחוב.
האיש, הלכו לחיים נחמן ביאליק.
כן.
ברחוב ביאליק בתל אביב.
כן.
ורקדו אצלו הורה כל יום שישי אחרי הצהריים. כולם היו שמחים בחלקם, כולם היו מאושרים. הם היו גרים בהתחלה בשכונת, אבא שלי, הם היו ארבע אחים וארבע אחיות.
כן.
הם היו גרים בשכונת נורדיה. בדירת חדר או שני חדרים, ואחר כך אבי הפך להיות קצב, היה לו איטיס בכיכר דיזנגרוף, אמא עבדה בויצו, חיטטה את רגליה בתרומות, וככה גדלתי.
אבל אתה מצופה להיות קצב, ובמקום זה הפכת משהו אחר. מתי ידעת שזה הייעוד שלך בחיים?
לא, 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 נפתלי. מה? הרבה לפני המוזיקה.
הרבה לפני המוזיקה.
ההורים החליטו שמוזיקה זה לא מקצוע.
נכון, כמו כל אמא יהודי.
נסעתי לגבעתיים 4 שנים ולמדתי טכנאות קירור.
אופה. יש לי איזה בעיה עם המזגן, זה תופס.
לא, אבי היה קצב, והוא הכיר את כל חברות הקירור. כן. אז כל קיץ, במקום ללכת לשפת הים, ולהתרחץ עם החבר'ה, הייתי עובד בסטאז' בחברות קירור.
ולמה לא המשכת?
המוזיקה הייתה בדמי.
איך זה הגיע? מאיפה, אתה נחשב לאיזשהו גאון מוזיקלי, מתי גילו אצלך את ה...
בגיל 7, קודם כל היה לנו פסנתר בבית, כמו לכל משפחה פולנית רוסית.
אוקיי.
בגיל 7 לוקחת אותי אימא שלי לקונסרבטוריון רון, ברחוב דיזנגרוף בתל אביב, שם הייתה המשטרה, ליד המשטרה, והבוחן אומר לי להסתובב עם הגב, מנגן לי צלילים, ואומר לי, שואל אותי איזה צליל הוא מנגן, וכל צליל פגעתי בול. אז הוא אמר לאמא שלי, יש לבן שלך מתנה מאלוהים. זאת אומרת, שמיעה אבסולוטית. וככה התחלתי ללמוד פסנתר, רק מה? מה שאומרים?
כן.
המורה הראשונה ברחוב וייזל הייתה יקית, כל פעם שהייתי טועה, הייתה נותנת לי מכה. וזה הסניע עליי את התרגילים, ולא אהבתי לנגן תרגילים של מוזיקה קלאסית. ההורים היו סוגרים אותי בחדר, היו שני חדרים. אחי ואני ישנו בחדר אחד, וההורים שלי ישנו בסלון. בסלון היה פסנתר. הם היו סוגרים אותי בחדר, מכריחים אותי לעשות תרגילים. סניתי את זה. כנראה בגלל אותה מורה שאותה נמכות עליה. ברגע שההורים היו עוזבים את הדירה, הייתי מנגן מוזיקה פופולרית מהרדיו, מרינו מריני, חזנות, פסטיבל סן רמו, וככה התאגדתי עם 4 חבר'ה שלמדנו ביחד בבית ספר למוזיקה מודרנית וג'אז, ברחוב זמנוף, על יד קולנוע אסתר.
תדע לך שגם אני בא ממשפחה מוזיקלית, אבי היה מנגן באקורדיון בתזמורת הצבאית של הבסיס שבו הוא שירת במרוקו.
מה אתה אומר?
בסיס חיל האוויר. ויש לנו אפילו תמונה שאנחנו כילדים מגיעים לבסיס, ואני יושב על הברכיים של קצינים שם בזמן שהוא מנגן עם האקורדיון, והוא הביא את האקורדיון הזה, וזאת הייתה קליטת העלייה היחידה שלו, זה לנגן באקורדיון את טינו רוסי. זה מה שהיה. זה מה שהחזיק אותו, אבל זה הדבר היחיד שקישר אותי למוזיקה, לא מעבר לזה. ואתה פתאום מפתח את התחומים האלה בתל אביב של שנות ה-50, איך היא נראית?
אני מתאגד עם 4 חבר'ה שלמדנו ביחד באותו בית ספר מוזיקה מודרנית ברחוב זמנו, ועשינו חזרות אצלי בבית, בסלון כל יום 6 אחרי הצהריים ב-4, כי ב-2-4 עשו.
נכון.
ישנים כולם.
בוודאי, יש לה שטונדר.
די טופים וחתוצרה וסקסופון, ואני מסתדר. שכנים גרנו בדירה על העמודים,
כן.
שכנים יושבים ברחובות, וככה הכנו לעצמנו רפרטואר. זכינו בתחרות כישרונות צעירים, מעריב לנוער וויצו, בשנת 60.
כן.
חלקנו את הפרס הראשון עם אילנית שהייתה עולה מברזיל, עולה חדשה. וכפרס קיבלנו להופיע באוהל שם בתוכנית בידור 61 של כל ישראל. משם רצנו קדימה, היינו ביחד בתזמורת חיל האוויר, ואני למעשה הייתי צריך להיות מכונאי מטוסי סילון, כי סיימתי את רוג גבעתיים. אבל סרן אריך טייך שלף אותי ברגע אחרון מהבית ספר הטכני, והלכתי לתזמורת. ניגענו בתזמורת כ2 שנים, ושהיינו ביחד, אותם 4 חבר'ה שעשינו חזרות בבית, ושהשתחררנו מהצבא, קיבלנו חוזה באקדיה, לנגן מוזיקה.
לנגן מוזיקה לאורחים.
כן, לאורחים.
החשובים, כי זה היה המלון.
זה היה המלון, ואחרי זה עברנו להמלון,
כן.
דן תל אביב.
דן תל אביב.
שזה היה המלון, בחוב הירקון. אבל שם, אחרי 3 חודשים, הייתי אמור להתחיל לעבוד באלקטרה, ויחד עם זה פנו אליי, להרכיב הרכב מוזיקלי לאריק איינשטיין. אז ביום שהייתי אמור להתחיל לעבוד באלקטרה, עזבתי את מלון דן,
כן.
והתחלתי לעבוד עם אריק איינשטיין אצל פשנל, וזה היה אריק ואיינשטייני, וזו הפריצה הגדולה שלי.
ואתה, מה שנקרא, נגעת באליל של הישראליות.
הוא היה שחקן אדיר, בחור יפהפה, זמר אדיר, בחור מאוד ביישן, מאוד מופנם, הלך עם משקפיים שהעובי של הזגוגית שלהם היה כמו תחתית של בקבוק. ועשינו חזרות במועדון הסנטרה הכפול ביפו, ויצאנו עם תוכנית, אריק ואיינשטיינים, שהייתה להיט ענק.
מה הייתה ישראל של אז? תמימה, יפה,
נאיבית? תמימה, בטח, בחייך. לא יודעת מה שהיום. כל אחד היה שמח בחלקו, היינו עושים איזה 30 מופעים בחודש, היינו מופעים בכל בתי הקולנוע בארץ, בכל האולמות. היה משהו אחר לגמרי, לגמרי.
אתה יודע, אני שואל את עצמי, האם העושר בעין הביא לנו את העושר באלף? כי פעם היינו...
עכשיו כן, אז לא.
אז לא.
לא.
אנחנו גדלנו בדירת שיקון ציבורי, ולעולם לא חשבנו שיש משהו לא בסדר.
והיינו מאושרים בחלק
הזה. היינו ממש מאושרים. זה... באמת, אני אומר לעצמי היום, אני חושב ש... המרוץ המטורף הזה אחרי לא רק העושר, אלא הרכוש ועוד כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר, לאן זה לקח אותנו? ואתה מדבר על תל אביב אחרת לגמרי, שיצרה מוזיקה ואהבה וחום וסרטים.
וקפה נוגה בתל אביב. וקפה נוגה. ושוק החלטורות. ואני בתור ילד בן 15, החתונה הראשונה שלי, מנגן על הקודיון ומלון הירקון בתל אביב, הופך להיות יקיר נוגה, קפה נוגה, בגיל 16 כבר.
וואה.
ואתה בא לקפה נוגה בנקס, חלטורה, אתה יודע, אתה פנוי לבר מצווה בתאריך זה, אתה פנוי לאירוע בתאריך זה, וככה התחלתי לעבוד. ועד, דרך אגב, אתה שמעת על בר 51 ברחוב הירקון?
כן, ודאי, הוא קיים.
אבל אז בר 51 היה בר של נערות שיושבות על הבר ושותות משקאות, מזמינים את הגברים לשתות, ככה בר היה מרוויח, ואני נגרנתי על פסנתר בגיל 16, בבר 51, באותו מקום, ברחוב הירקון.
אז אתה קיבלת משקה חינם, או שהזמינו
רק
אותך?
רק מצפוזים.
תגיד לי, אז כשזה מתקדם כל כך יפה, ותופס תאוצה, וזה, לא הלכת לכיוון מה שנקרא פופולרי, אלא יותר לכיוונים של... לנצח על, להלחין שירים מסוימים, לנצח על תזמורות.
לא, אני התחלתי קודם כל בתור מלווה.
מלווה.
בתור מלווה באמת הייתי אחד הטובים בארץ.
לא חשבת על פעם לשיר ככה ב...
אבל התחלתי אני אהבתי מאוד את העיבוד.
את העיבוד.
להלביש את השיר בחליפה. כי אני תמיד טענתי ששיר, עיבוד טוב, יכול להציל שיר רע, ועיבוד רע יכול להרוס שיר טוב.
אהה.
כי זה היה לי מנטור, שהיה בעל חברות איסטרוניקס, והוא היה לו גם... את חברת RCA, הוא יצג את RCA בארץ, כן. הוא רוני דיוויד, הוא היה אמריקאי. תמיד תמלא בעיבוד במקומות הריקים. איפה שזמר לא שר, תמלא. איפה שהוא שר, אל תפריע לו עם העיבוד.
עד כמה זה מורכב עיבוד מוזיקלי? שאנחנו לא... אנחנו שומעים על שיר, על הלחן, שומעים אותו, אבל הזמר וה...
אתה לא מודע למה שהולך מאחורי השיר.
כן.
מאחורי השיר יש הרכב שלם שמלווה אותו. לפעמים, תשמע, לפעמים גם זמרים מופיעים גיטרה לבד או פסנתר לבד. אבל אתה שומע סימפוניה של צלילים מאחורי זמר שעוזרת לזמר, מרימה אותו למעלה. כמו שאמרתי, עיבוד טוב, אם השיר גם לא יהיה טוב, העיבוד יעשה לו טוב. ולאבד צריך לדעת. ואני כנראה אהבתי יותר לאבד מה של הלחין. שבאו אליי וביקשו שיר, הלחנתי.
כן.
אבל אם הייתי כותב כמות של שירים, כמו אלפי העיבודים שעשיתי, הייתי מרוויח הרבה תמלוגים.
הרבה תמלוגים.
מהשמעות ברדיו. כי אני בתור מעבד, מקבל חלק 12 מהמלחין, זה הכל.
אחרי שכל השרשרת...
חלק 12, שום דבר.
כמעט. אבל לא התייאשת, ופתאום אתה מוצא את עצמך, לא פתאום, אבל שאתה... מה, איך פתאום אתה מגיע לאירוויזיון?
זה לא היה אירוויזיון, זה היה פסטיבל... פסטיבל... ימה בטוקיו.
אוקיי.
בשנת 70. אני נוסע עם השיר, אני חולם על נעמי, שהיה ג'ינגל, הוא היה פרסומת לקפה.
כן.
קפה עילית.
כן.
וחדר ודוד, שומעים את הפרסומות שעשיתי, הם היו חברים טובים שלי, אהבו את הפרסומת הזאת, ואמרו, תכתוב לחלק שני. כתבתי לחלק שני, זה הפך להיות שיר, הלכנו לתרצה אתר.
כן.
איתו של נתן אלתרמן, והיא כתבה את המילים, אני חולם על נעמי. עכשיו, אז, היה לוקח חודש וחצי, עד שתקליט היה יוצא לשוק.
כן.
יש את העטיפה, צבעים, הפרדות, הגעה, המאסטר של התקליט עד שהוא מוכן. אנחנו נסענו עם סרטי ההקלטה המגנטיים, הרבע אינץ',
כן.
מהאולפן לתחנות השידור. כי כולם היו חברים שלנו, מוישיק תימור, דן כנר, יורם ארבל.
לשים את הסלילים
בתוך... את הרבע אינץ' באותו יום שיצאנו מהאולפן. אני נוסע לכל ישראל, על הווספה, פרישמן פינה דיזינגוף, עוצר אותי דני בנהב, היה אור אדום ברמזור, בגלל זה עצרתי, אומר, יש 43 מדינות, פסטיבל ביפן, אני צריך שיר. אם אני לא שולח שיר היום ליפן, ישראל לא תהיה מיוצגת. הוצאתי את סרט ההקלטה מהתיק שלי ונתתי לו. עכשיו, נפתלי, אם אני מגיע לרדיו,
מדהים.
והשיר משודר פעם אחת ברדיו, הוא לא יכול להיות ביפן.
ודאי.
זה צריך להיות שיר שמעולם לא הושמע בשמה פומבית.
ונתת לו את הסרט.
כן, וככה השיר הגיע.
וזכה להצלחה.
תשמע, אני בא לשם משקשק, הייתי אז בן 20 ו... שנת 44 הייתי בן 27. אני מנצח על תזמורת 80 נגנים, כתבתי את העיבוד גם.
וואו.
12 אנשים מקהלה. כן. שקשקתי לגמרי, זה יצא פחות או יותר בסדר. הוא תופס אותי אחרי זה באוזן, דני בנהב. הוא אומר, איזה עיבוד רע אתה כתבת ואיזה שירה אתה... בשביל מה הבאתי אותך? התחלתי לבכות. עלינו למעלה אחרי ההופעה, החלטנו, חדר ודוד ואני, להחליף בגדים. פתאום רץ אלינו השגריר הישראלי ביפן, אומרים, זכיתם מקום ראשון.
לא, איזה שירה ואיזה עיבוד רע.
והשיר נמכר למעלה בשלושה מיליון תקליטים רק ביפן.
וואו.
עבר את החיפושיות במצעדים. זכה למאות ביצועים בכל העולם, וזה הסיפור.
והאירוויזיון, איך...
הייתי רק בקדם אירוויזיון, לא באירוויזיון.
לא באירוויזיון עצמו.
לא, בקדם אירוויזיון.
של איזה שיר זה היה?
אני עם כמו צועני, קדם אירוויזיון, יגאל בשן, אופה.
יגאל בשן, כן.
יגאל בשן, כמעט נסענו כבר. לא כמו צועני, ואחרי זה אנחנו נשארים בארץ.
אנחנו נשארים
בארץ. ירדן הרזי הקדימה אותנו בכמה נקודות, כבר הלכתי להכין חליפה והכל.
יאללה.
אבל הייתי בכמה קדם אירוויזיונים, לא באירוויזיון עצמו.
עכשיו, אני רוצה לעשות איזו קפיצה בזמן. כשאתה שומע את המוזיקה היום, אתה נהנה?
שמע, חלק כן, חלק לא. מכל המוזיקה האלקטרונית, כל הסימפולים האלה, אני מאוד לא אוהב. אבל למשל זמרים כמו עידן רייכל, מירי מסיקה, שירים מימות שעוד שרים ועוד שרות, שירים ומלודיה, מאוד מתחבר לזה. את כל הטיק טוקים האלה והמועדונים, מוזיקה אלקטרונית, אני חושב שהשילוב היפה הוא בין מוזיקה אנלוגית לבין מוזיקה אלקטרונית. וזה אפשר עוד ליצור דברים יפים. אתה יודע, כלים אקוסטיים,
כן.
גיטרה, פסנתר, סקסופון, חתוצרה, כינורות, אבל ברגע שהופך להיות הכל אלקטרוני, לא יכול לשמוע את זה.
וזה מוריד את החשק לעסוק במוזיקה?
לגמרי. הצעירים אוהבים את זה, זה בסדר. זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם. אנחנו לא היחידים ש...
אבל זה שירים לכמה? לשבוע? לחודש? לעתים ל...
זה העניין, השירים הטובים נשארים. השירים האלה, הטיק טוקים והאלקטרונים האלה, כמה שבועות נמכרים או מושמעים, מיליוני צפיות, מיליוני, ואחרי זה יורדים. שוכחים את זה.
לך תשווה את זה לדאסט אין דה ווינד, או להוטל קליפורניה, או ל...
אי אפשר.
זה...
ואתה יודע מה עוד? גם לא נותנים פה כבוד ליוצרים המבוגרים.
כן.
והוותיקים. בחוץ לארץ הם זוכים לכבוד לא נורמלי. אצלנו שורכים מהם, ואנשים גומרים את חייהם בחוסר כל מושפלים. פשוט מושפלים.
תשמע, אנחנו סוגדים לילדים, לצעירים, אנחנו חיים בשבילהם. אני אומר את זה בסוג של תרעומת קטנה, או אולי עצבות אפילו. התמכרנו לכל מה שקשור מילדות ועד זה, הם הילדים שלנו, הבנים שלנו, הבנות שלנו. זה בסדר, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על האוכלוסייה שגידלה אותם, והיום היא אוכלוסייה מבוגרת.
תשמע, זה גם שורדי השואה.
זה שורדי
שואה. זה גם הנכים, זה קשישים.
זה קשישים.
שום דבר, לא מקבלים במדינה הזאת שום דבר.
אני חושב שהדור שלך, כשעבד בתעשייה, הם לא לקחו אפילו יום חופש אחד, ואני בטוח שאביך לא לקח אפילו, לא ידע מה זה לקחת יום חופש.
הוא עבד כל החיים שלו. עבד והיה מאושר.
עבד והיה מאושר.
גם
האימא, כן. עכשיו, כשאתה מדבר על שירים ומוזיקה ישראלית, מה חרות אצלך כבינגו, כמשהו שאתה אומר, וואו, זה מתנה מאלוהים, אלוהים עזר לי פה. איזה שירים עשו לך?
על שלי?
שלך.
שירים שלי?
כן.
שמע, זה אני חולם הלאומי, זה ביתי עד בחוד צוחקת, זה כל החלומות של אריק לוי, יש לך שמש, גלי עטרי,
כן.
מר יומה יומה, שזה יציאה לא נורמלית הייתה, סבתא זבתא עם חלל אצלו.
כן.
עם אריק איינשטיין עשיתי את המוזיקה לחצי חצי, לסרט. אבל כמו שאמרתי, רוב החיים שלי התמקדתי בעיבודים.
וכשאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, ואנחנו זקוקים לאחדות, ואתה הלחנת את השיר המאוד מאוד עם אחד,
עם אחד שיר,
שיר אחד.
כן.
יש סיכוי שאנחנו נשמע איזה ורסיה עדכנית של הדבר הזה?
ניסיתי לפני 3-4 שנים, לפני שאופיר אקוניס נסע
לניו יורק,
קונסול בניו יורק, ישבתי איתו ועם הראל, עם משה הראל,
אוקיי.
ואמרנו בוא ננסה לעשות היום בשביל האחדות, כי זה היה נורא.
כן.
עם חלק מהאומנים הוותיקים ששרו, ועם חברי כנסת. לא יצא. לא הייתה מספיק נכונות.
כשהתותחים רועמים, אז
המוזות שותקות.
המוזות שותקות, אתה תשמע, מרגיש את זה?
מה שקורה במלחמות הקודמות, דווקא היה עושר של יצירות חדשות. 67, מלחמת סיני. המלחמה הזאת שעברנו, אין חשק ליצור.
אין חשק.
אחרי השבעה באוקטובר אין שום חשק ליצור. אז פה ושם כותבים, אתה יודע, לוקחים מילים של חבר'ה שנרצחו ומנסים לעשות מזה משהו. אני לא רואה שיוצא משהו.
וכתבת ספר אוטוביוגרפי.
ספר אוטוביוגרפי, כל החלומות.
כל החלומות, ואתה גם יוצא במופע.
מופע שנקרא כל החלומות, ואני גם נוסע להופיע אצל אופיר אקוניס עוד שבועיים וחצי בניו יורק.
בניו יורק.
כן.
מה מיוחד במופע הזה?
במופע הזה אני עומד לבד על הבמה, עם קלידים, עם פסנתר.
וואה.
מספר את סיפור חיי מגיל 7, עם מצגת נפלאה.
ויש לך סיפור חביבי.
וקטעים נדירים מהארכיון שלי, קטעי וידאו.
וואו.
והפרסומות שעשיתי, ואני משתף את הקהל, שעה וחצי הופעה, נפלאה.
איזה יופי. איזה יופי. כל החלומות, שאתה תופיע גם בארץ במקומות...
ברור, אני מופיע גם במופע שלי. המופע הבא בעשירי בדצמבר, בקפה קאמרי בתל אביב.
כן.
הופעתי שם לפני שבוע, היה נהדר, ואני ממשיך.
מה לאחל לך, דוד? אתה חוגג 80?
ואחת כבר עברתי.
80? מי סופר בחייך? מה לאחל לך?
שאני אמשיך לעשות את מה שאני אוהב. שאני אמשיך להתפרנס מזה.
כן.
ולא להפסיק לעבוד.
לא להפסיק לעבוד.
לא להפסיק לעבוד. כי אני אוהב את מה שאני עושה.
אז מה, השולחן, הפסנתר בבית ועם כל ה...
פסנתר כאן בבית, אולפן.
אולפן.
אני עושה חזרות אצלי בבית, אני מקליט אצלי בבית, מבין הגנים אליה הביתה.
כשאתה רואה את הכישרונות, אתה יודע לזהות כבר כישרונות צעירים, כבר מגיל לי. צעיר?
בעוונותיי,
כן.
גיליתי.
את?
גיליתי. נינט, עברי לידר,
אופה.
גלי עטרי,
אופה.
מאיה בוסקילה,
וואו.
לירון לב, עשית 25 שנה תחרויות כישרונות צעירים ברחבי הארץ. והם התגלו אצלנו.
לא היית רוצה להיות שופט בכוכב הבא? לפחות לפרק אחד. חבר'ה, אם אתם שומעים אותנו שם בכוכב הבא, הרי זה כל כך טבעי, כל כך ברור, כל כך מתבקש, שאתם תזמינו אפילו לפרק אחד את מי שתרם כל כך הרבה למוזיקה הישראלית. אייקון ישראלי, דוד קריבושה, אנא מכם, באמת, זה לא עניין של פרוטקציה, זה עניין של לתת כבוד לאנשים שבאמת תרמו כאן למדינה. אז אם אתם שומעים אותנו, ואני יודע שאתם בכוכב הבא צופים בתוכנית שלנו, סוגרים שבוע ברדיו סול, אז דוד מחכה לכם ואני אודה לכם על זה. דוד, אני רוצה להודות לך.
תודה רבה לך.
אמן, ונשמע רק בשורות טובות, שתמשיך ליצור.
שכבר יהיה שקט, שהסיוט ייגמר, יחזרו כולם, ותהיה ממשלה שפויה, שתעשה את מה שצריך לעשות, ותבוא לעבוד בשביל אלה שבחרו אותם.
נכון. בשביל האזרחים כולם, כי אני חושב שאתה יודע...
זה יביא אחדות.
זה יביא אחדות. ויש לנו עם באמת ש... ערבים זה לזה, בהרבה מאוד מובנים. אנחנו לא רואים את הביטוי התקשורתי שלהם, כי תמיד לוקחים את הקיצוניים ואת הצערקנים.
ותמיד שיש מלחמות, כולם מתאחדים.
ויש,
זה פשוט מטורף.
זה פשוט מטורף. אז אתה אוהב את העם הזה, וגם אני אוהב אותו, ונאחל לך שנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה לכולם.
והמשך הצלחה עם המופע החדש, כל החלומות. ואנחנו נסיים עם שיר של, אומנם, קשה לייצר שיר אחדות היום, אבל פעם שרו אותו כמו שצריך. אז עם אחד, שיר אחד, בוא נשמע, דוד גריבושה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לך.
ועל רקע השיר הזה, אנחנו ניפרד ונאמר לכם, תודה רבה, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. שותפי שוקי אברהם יהיה כאן בשבוע הבא. תודה לך, אבנר רואקר, הטכנאי שלנו, לך, דוד גריבושה, שהתארחת בתוכנית. נתפלל לבשורות טובות, רבה. אמן. ושאלוהים ישמור על חיילינו וחטופינו. לילה טוב.
אתם לא לבד.